כבר דיברתי כמה פעמים על הציוד כעורך, ולמעשה הוא קיבל את המדע, קיבל את המדע מאבא שלו, וגם בחיי אביו הוא ערך, למשל, הספר אורות. אם אתם קוראים טוב את ההקדמה של אורות, ושם כתוב שזה מורכב מאורות ישראל ומאורות מאופל ומאורות התחייה, יצאו חברות פשוט בושה לדבר בין התגובה, יצאו לראשונה חברות של הרפות מסיבה פשוטה, לא היה כסף, היה כסף, היה כסף. אז הוציאו את זה בצורה מאוד דלה ועלובה, אבל גם זה הרצויות הליקט מתוך שמונה פרטים. אם אתם שמים בעולת ראייה, בעולת ראייה עד מזמור לתודה, עד יכבוד, אז יש הטקסט של הסידור, ומתחת זה כתוב עולת ראייה. מי מזמור לתודה, כל דף כתוב עולת ראייה ליקוטים. אותו דבר בקרך השני, בשבת, מזמורי שבת עד הליל הגדול, כתוב עולת ראייה. אחר כך כתוב עולת ראייה בסוגריים ליקוטים. העובדה היא זו, הרב התכונן כמובן לכתוב פירוש על הסידור כולו, אבל נעצר בגלל כל הטרדות וכו' וכו', גם בימות החול במקביל הוא כתב גם בשבת. ורב יהודה הבין שמה שהוא כתב בסידור זה ברמה, אני אפשר להוציא סידור רק על התחלת פסוק לזמרה, אז הוא טרח בטוב טעם ובאנינות מעודנת מאוד ממרחבי יצירתו, הוא היה רכיב מופלאה בכל הקטעים ובאמנות גדולה, הוא ניקט מכל מקום שהרב כתב, אי פה אי שם גם כתב כמה דברים בעל פה שהוא שמע, או שמישהו אחר שמע, והוא סידר את זה, לכן הוא טרח לכתוב ליקוטים. זאת אומרת שהרב למשל לא פירש, למשל אמירות הללו. הרב לא יגלה לכתוב פירושים על ענייני חנוכה. אז מה שיש בחנוכה בסוף הכרך הראשון, הם דברים מלוקטים שנאמרו או שנכתבו בנסיבות שונות על ענייני חנוכה. אז מזה אתה יכול לקחת ולראות מה הוא אמר על חנוכה שקשור איכשהו לטקסט. רב צודה עשה הרבה קומבינציות, אבל מאוד אלגנטיות בשביל יצר. וזה למשל, הנרות הללו, במאמר המדבר, מה יש לא נורמלי ומה יש מיוחד בהנרות הללו? שהן בכל הנצוות, לא דרבנן ולא דאורייתא. והנרות הללו,
איסור הנאה,
זה במצווה. קודם כל, לפני שהר"ן אומר, וזה המקור שאין לנו רשות להשתמש בהם, כיוון זה דוניא דנרות דמקדש, אז לכן עשו גם ככה.
מה מיוחד בהנרות הללו?
לא, מה מיוחד בטקסט? שיש בו טקסט. אתם יכולים להיזכר עוד מצווה אחת, שמלבד קיום המצווה גם מפרשים את המצווה. אולי מצא הזושה נוכלים לשם מה, אולי. כשאתה תוקע מזוזה, אתה אומר את מצוות המזוזה. כשאתה מתעתן בצפי, כשאתה נותן ידיים.
לזה יש את הנשם יחוד.
קודם כל זה פטנט מאוחר.
אבל אתה בקורא לו.
עשיתי גם כן, זה לא מעיקר הדין, זה נוהגים.
דיבורים.
סליחה.
זה
נוהגים. זה נוהגים. זה נוהגים. התורה, אתה מבין את ההבדל. מצוות התורה, לדעת, נוהגים, ובמה נוהגים, יש מצוות מקרא, הרי יש חמישה מושרשת, יש נביאים ואינם קוראים, אז זאת אומרת שאתה רואה שזה לא חלק מן המצווה, כי יש כאלה שמביאים את ה... ולא יכולים לקרוא, כי חסר להם אבותינו וכו' וכו'.
אולי
זה גם
חיסרון. אולי זה חיסרון. הוא לא
קורא,
יש לו חיסרון
וחלק,
שהוא לא...
לא, יש לו חיסרון, המשנה שם מפרשת, למה? כי הוא לא יכול להשאיר את התגיד, הוא גר, לא קיבל לאדמה. אז בזה אתה רואה שהקריאה היא חלק מן ה... היא עומדת כמקביל לעבר, פה בנרות הללו, זה כתוב במסכת סופרים, שאחרי שאתה עושה את המצווה, אתה מסביר מה הטובה של המצווה. נדמה לי שאין עוד דבר כיוון זה, על כל פעם אני לא יכולתי להיזכר, שאתה מקיים מצווה ואתה מסביר לך לשונים את העניין הזה, ובתוך זה אתה מבליע גם כן שישה מקוצה
להגיד מה שקוראים כמו שאומרים בהגדה.
יש מצווה לספר ביציאת מצרים,
אתה לא שומע,
כל מה שאתה אומר בליל הסדר זה חלק מאמר הארי, למה קוראים לזה? פסח, הפסח, הפה מדבר. יש מצוות דיבור מיוחדת בליל הסדר. כתוב והגעת לבנך, איך אתה מקיים את זה בצורה של התשובה וכו'. אבל בנרות הללו אתה נקרא מגילה, נקרא מגילה. אתה מספר תמצית של פורים. אתה קורא מגילה שאתה מדבר על נקרא מגילה. זה דבר בפני עצמו. אז שם כתוב, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול. המטרה שלי, כיוון שהרב לא כתב על הנרות הללו, הלך אצלו את זה, וגילה בקטע אין היה, בהגדות של שבת, זאת אומרת, המסרת שבת, ששם מדובר על חנוכה, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו, בהלל ובהודה, וזה הקטע שלפנינו. הקטע שפנן הוא קטע כפי שנכתב בעין היה. שנים רבות מאוד, אבי היה מסתומם, לא יודע כבר שבת יותר, אלא היה בחור צעיר. כשהוא בא לערוך את הסידור, הוא לקח עליו הודעה, ופה תראו לו דבר יפה, תיקחו את מה שמסופר בסידור, ותראו איך הוא תמצאת, זאת אומרת, הוא לא מבין שלו, אלא הוא תלש פה קטעים מתוך הקטע המקורא לפנינו, שאינם מופיעים בסיבור. למה? כי הקטע שלפנינו...
עוד פעם.
הקטע שלפנינו מדבר על הגמרא, על הברייתא, תנו הבנה, מה יחנו כאן וכו' וכו', ושם גבו שמונה דמי יחנו כאלו, בהלל ובהודה. אז הרב פירש מה זה בהלל ובהודה.
זה שונה מהנוסח של אריס.
עוד פעם?
זה שונה מהנוסח של אריס.
לא שומע.
זה שונה קצת מהנוסח של אריס. אנחנו אומרים לעבוד
אולי בוודאי, אבל... קודם כל אני מדבר איתך לא על הנשיא, אלא אני מדבר איתך על הנוסח שמקורו במסכת סופרים, ושם כתוב הנוסח של הנרות הללו. וכיוון שלפיד הדפיס אותו בצמוד להדלקת נר חנוכה, אז הוא הצמיד לזה את הלל והודה, למרות ששם כתוב להודות ולהלל, אבל הנוסח בסרט סופרים, להודות ולהלל, הוא על סמך הברייתא הזאת. הלל והודה, כלומר להודות ולהלל. אז הם שני מושגים שאתה צריך להבין את ההבדל ביניהם, ולומר למה דווקא שני אלה. אז כאן בקטע שלפנינו, הרב קוק, ולדעתי זה הצימוק שבדבר, הסביר גם את היסודות של שולדת, שולדות חנוכה, כפי שמשתלשלות מתוך הדבר הזה. וכיוון שבסידור, בקשר לנרות חנוכה, זה בכלל לא קשור לסעודות, אז אפילו הוציא את המסקנות שהרב קוק הוציא מתוך הקטע להודות ולהלל, השמיט אותם, כי זה לא קשור לעניין, אז יש לפנינו את הקטע כמו שהוא, את הקטע שמופיע בעולת ראייה, וכאן אני יכול להבין למה הוא מגיש את המושג ליקוטים, כי זה מיוקד מתוך הזה, ובתוך ליקוטים הוא הרשה לעצמו גם להכניס כמה שינויים לדבר הזה. כמו שאמרתי, בעיית הסעודות היא בעיה גדולה בפני עצמו. אני סיפרתי כבר את הסיפור עם הרב סולובייצ'יק, וכיוון שמצאתי את המקור שלו, יש איזה קונטרסט כזה, שרגא דה חנוכת, זה של הרבי מטובנר הנוכחי. יש אולי כאלה שזוכים שהיה פה בישיבה, לא? אולי בשבוע שעברה. אולי בשנה שעברה. בקיצר, אז אני אקרא לכם מה שכתוב פה. ובחרותי הסחתי לפניו לפני הסבא שלו באחד ממי החנוכה, מעשה שהיה ברבי מגור בעל הבית ישראל, שהוא טיפח את האדמו"ר מגור בעל הבית ישראל, שטיפח את הבחור שכזה הצעיר שהיו מעולה מגורים. אני חושב שהוא טיפח אותו לתקופת נתיב מאיר שלו. בימים ההם, לא של הבן גור, בימים ההם התגורר, יש של הנהג, עם הרבי מבית ישב באולם ישיבת הכותל ואמר דברי תורה לפני כמה שנים, ואחד הלילות פתאום נכנס, מישהו כנראה זיהה אותו, אחד נדבר שמשהו בא לפה, הוא בנה את הישיבה בבית, והוא רצה לראות כל מיני ישיבות איך הם לבנות כדי להעתיק משם כל מיני דברים. מה העתיק משם זה התייחו לי, כתבות חנוכה, אז תראו גם דברים שאולי הוא לקח מפה. אז ישב פה בפינה, ונגשו אליו, ואמרו אותו, השאר יגיד משהו, אמר תמיד הוא מדר, אמר לי אומר אותו, אז הרי מבן זמר קיש בדברי תורה. בסדר. על כל פעמים, הרי מבורי, בימים ההם גורל סמור לישיבת שפת אמת, אמיר שובר סולובייץ' שגבנו של הגיעים. ובמאה החמיקה ראה בחורים לישיבת שפת אמת, שעוסקים בכל שעה בהכנות גדולות לסעודות שיעשו. מוליכים, גבינים, מכניסים ומוסיקים. והיה הדבר תמוע בעיניו, שעושים חיי עולם ועוסקים בחיי אישה. אחד הימים שאנחנו ברחוב סמור למיין הישיבה, יש שם כדרכו מהקודש, הרי מייבק ישראל. כשנגדשו השניים, תן רבי יושב בו בטרוניה, ביטול הזמן שמבטאים אותם הבחורים, שעוסקים כל היום בצורכי סעודתם, ויש פה ציטוט ביידיש, מה שאמר בסופי, ובו בסופי, משם. אז נענה רבי ישראל ואמרנו, הרי זה כתוב בשולחן ערוך, תן רבי יושב בו, אמר כתוב, כתוב שהרמה אומר, יש אומרים שיש קצת מצווה בריבוי הסעודות. תבין לומר, מה אתה עושה סקנדל מגדר על זה? זה רק קצת מצווה. תקשיב הרבי בית ישראל אמר, הבחורים שלי רועדים מקצת עבירה. ומי שרועד מקצת עבירה בניגוד בשל, רואים לחגוג בכל סולה ורינה מקצת מצווה. זה הסיפור. מיד כשסיימתי להשיח לפניו את המעשה לפני הסבא שלו, הסבא שלו היה אדמו"ר, הוא רק שימש אותו. עמד ממקומו בבהילות, ושאל למתי יכולים להיכנס אל הקודש פנימה לבית ישראל. אמר לו שבימי חנוכה, הסדרים שונים מכל ימות השנה, ואפשר להיכנס לקודם הצהרה. ככה יש עוד בוקשות הרפואים, שאני מתכונה לקדות. והרבו היה בנידו, מיד נסע העיר ונסע יצא איך להיכנס לרבי. בלילה שאלתי אותו, מה העניין שצריך להיכנס בדחיפות לרבי? אמר לי שמאחר ששמע, שכל היתר יושב בשולה ממי חנוכה הוא רק מחמת שראים וחרדים גם מקצת מצווה והוא לא עומד בדרכה הזו ואין הוא יכול לומר שהוא ירא מקצת עבירה. על כן חשב להיכנס אל הקודש פנימה לשאול את האורחה מה יעשה ולשאלתי מה ענה לו הרבי מאין להשיב רק אמר שהרבי רצה לחזקו הוא לא עודדו. באותו יום קודם עלות השחר נקראתי לבוא אל הקודש פנימה לחדרו של הרבי בית ישראל שכך הייתה דווקא בקודש כידו. הוא הגיע בזמן, הוא הגיע בארבע בבוקר, הוא היה כבר ערב וסך ליבה שהיה נכנס אצלו וסגני אצלו ואמר לו דברים אמר לו ואמר לי הרבי בית ישראל השבתי לו שלא נאמרו הדברים לגבי הרב הקבטי לפי שהוא בדרגה יותר גבוהה בביונה והרבי סיים, אבל הוא לא קיבל את מה שאמרתי לו. זאת אומרת שהרבי עודד אותו ואמר, תשמע, אתה יהודי במדרגה גבוהה, אני דיברתי בין הבחורים ואתה לא. זה הייתה דרכו. בסדר, אז הבאתי לכם את הסיפור, כפי שהייתי עכשיו מילת לקטע. בעלינו בעודם, יש כאן שני חלקים שהם מתייחסים אלינו הימים טובים. הצד הטוב שישאר לעד לישראל, דווקא לידי פגישה כזה המכשול העצום. החוזק הגדול של אמיתת האמונה שיוצאת אל הפועל דווקא במה שכל הדעות הרעות יוצאות לאור ומתפשות מאוד עד שרבים יבנו מסתעתם וידמו שהן בולות את אמונת ישראל ובאשר למרות כל אלה קמו ואני תודה דבר אלוקים יקום לעולם הרי דגלם של ישראל בקרנם מתרוממת גם אותם הקניינים שהם טובים לשמש את האור האמיתי של התורה שנלקחו מאותה הפגישה היוונית, מאותם הדעות הקרבי לאורך הדמנותה, שנצרפו ונתארו באש דת של תורת אמת, להסיר מהם כל סיגי מפיליהם, זוהי הטובה עליונה שמעת השם העצה הזאת, להכין הכל להיטיב בפריט, על זה ראו לקבוע לו. אגב, אפילו גם שיסק אחרת, אתם רואים פה שיש פה המון המון משפטים נגררים אחד לשני בנשימה אחת. הוא פיסק את זה אחר. אז הוא אמר כך, אמירת הלב היא אדם בפני עצמי, מושג בפני עצמי. ישראל מתחום היוונים. ההצלה מהיוונים הייתה תוך כדי התמודדות. התמודדות עם עולם ההשקפה היוונית. וההתמודדות הזאת היא משוקלת ובעייתית בגלל אותו קטע של ציטת בזוהר, שהם קרובים לדרך היוונית. כמה הסברים להבין במה היוונים, היוונות, קרובה לדרך היוונות. עוד פעם?
מה?
לא שומע.
מה היוונית? זה צד של
במה.
במה שהרב לא מכיר את הריסטות.
זה סיפור, אני מדבר עוד לפני הריסטות.
בחקירה של בחקירת הרוח.
אתה לא יודע להגיד מה
להגיד.
אני יודע מה אני יודע להגיד.
רואים שהמון תורה שהרמב"ם מוציא גם מה...
אל תמר רמב"ם, תניאל את הרמב"ם.
כן. זה היחס שלהם לגוף ולחומר, שנותנים לו כבוד.
שם זה דווקא זה דווקא מאוד בעייתי.
לא, עכשיו אני עושה את זה, נותן לי את המשקל הראוי.
כן, אבל... אפילו ברוך את המענות ה... זה לא בגלל הגימנסיון וההתעמלויות. אני רוצה לרגע לחזור. כן, מה רצית?
שמצאו את השכל במרכז
שלנו. שאלה שם, בניגוד לכל אנשי רוח,
בניגוד לכל התרבויות הקודמות, השכל אצלם תפסת המרכז.
אני אמין לו פילוסופי. מה זה? זה הייתה תורמית גם יד לדור.
אבל
חוכמה. אוהב חוכמה. אילו זה אוהב, סופי אוהב חוכמה, אוהב חוכמה. אני אחזור לרגע לאותה גמרא שהיא סיפורית המספרת על הפגישה של שמעון הצדיק ואלכסנדר, והיא בוודאי לא פגישה טכנית שהייתה שם על יד ראש העין, על יד אנטיפטרס כפי שהגמרא מספרת, אלא היא פגישה של שני זרמים בעולם הרוח בכלל. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. כנסת הגדולה, מה הכניסה לעולם היהדות בדרך המלך? מה נמד אותנו הרמב״ם? אתה מראה עושים במבוא לתורה הזו, בעל פה, כל איזה דבר. מה זה? כל התקנות ברבנן, כל היסודות של גזרות של קל וחומר, וכל המסגרות שהתורה נדרשת בהן, מה שקוראים ספקולציה שכלית. ספקולציה זה חישובים, זה יחידים ציפיתם כאלה. תורה שבכתב, אין בה שום ספקולציה אישית. אתה מקבל, אתה שונה מה שנאמר למשה בסיני. מה אומרת תורה או חלק מהמסורות של תורה שלה? יש תורה שלה שהיא פשוט נלווית לתורה שבכתב. למשל, פרי עץ הדר זה טוב. כשהכתיב הקדוש ברוך הוא למשה פרי עץ הדר, הכתיב לו, הראה לו זה טוב. וזה הסבר לתורה שבכתב. וכיום זה לזה במלאכות שבת וכו' וכו'. יש חלקים בתורה שבעל פה שאתה מגייס את המוח שלך. תנו דוגמה אקטואלית מאוד מאוד לכם.
מי לך שלך?
לא אמרתי. לכם כל בוקר.
מים.
עוד פעם?
תתן לי בבוקר. מים.
איזה גמרא?
יום, יום.
איזה גמרא? אתה יכול להראות לי מצווה אחת בתורה שמתפרשת בסרט בבא בתרא? תשים לב, מהדורה של שתיים זה הצדוקו, מהדורות האלה, בדרך כלל מביאים פסוק בתורה ואומרים מסר שבת. הלכות שבת, עררים הלכה אחת, עררים השמיעי, ומחם לחה, למתן, תולדות וכו' וכו'. אז יש ניתוח. אין שום מצווה בתורה, לא על חצר ולא על שותפים, ולא על יחלוק ולא על אבני גזית ולא על יריש, בוודאי לא לחזקת הבתים, ולא על הולך פה או שום דבר. איפה זה? זה ממה שחכמי תורה שבעל פה פלפלו ודנו ויצאו וכן מנהג המדינה לא מנהג המדינה. לכן אין מילים אחרות, זו התרומה האנושית לעבוד העניין. מה שעשתה הפילוסופיה היוונית לעומת השפות העולם שקדמו לה, היא גם רשמה את השכל להבנה.
באמונה
ודעות. אותה? באמונה
ודעות. אז אנחנו גם
חזרנו,
יכולים
להעזר בה, לא חופש הדף. זה עוד דבר. אני מדבר עכשיו על עצם העיקרון, כדי שתבין מה שאני אומר. מה קדם בעולם הדתות למחשבה היוונית?
בבל,
עוד פעם? בבל, יפה מאוד, בבל, פרס, מצרים. מה יש שם? חזק יותר.
העניינים שלו.
חזק יותר. התמכרות למה? להתמכרות בהם, לכישופים, להכריח. זאת אומרת, תשמעו עמוק מאוד. המקביל לתורה שבכתב זו עבודת הפסל. כי מה אומרת עבודת הפסל? הוא גם עובד למה שנראה לו, למה שעובד בעין. מה זה תורה שבכתב? גם לי יש טקסט. אלא אנחנו אומרים שהטקסט הזה מקורו אלוהי. והם אמרו שיש כישוכים. זאת אומרת, כל הסיפור יסודי והבסיסי של הקבלה של מה שהיה בתקופה תורה שבכתב בבית ראשון, עגלים, פסילים, דברים מוחשיים, דברים שאתה רואה, שבישראל אתה לומד טקסט שאתה רואה, אדומות העולם עושים גם דבר כזה בצורה הפשוטה. כשבישראל מתחילה התקופה שמתחילים, אתה מתחיל להפעיל את המוח, אתה מתחיל ללמוד בגילינו, אתה מעיין, מה אתה מעיין, אתה מעיין, כתוב בטקסט, ככה, אז איך אני אבין אותו? האם אני אדבר אותו במקרה אחר או לא? אני מפעיל את הספקולציה השכלית שלי. זה עומק הפגישה בין שמעון הצדיק ואלכסנדר. גם זה התחיל לחשוב עם הספר וזה התחיל. כי שכתוב בזוהר שהיוונים קרובים לאורח האמת, אחת האפשרויות לפרש מה התשובה שלהם זה ההפעלה של השכל האנושי. השכל האנושי שאנחנו מפעילים אותו בלימוד התורה שבעל פה, שאנחנו גוזרים את זה, שאנחנו עושים, אז ישנה איזו פגישה, ודווקא מפני התשובה המסוימת הזאת, החשש שהיוונים יגמרו את היהודים הוא גדול יותר מאשר המצרים, וזה קשור למה שדיברנו בפעם הקודמת. שאלנו בפעם הקודמת, אין תופעת התמצאות, אין איך תופעת התעשות, אין איך תופעת התבדלות, התפרשות, אין דבר כזה, רק התייבלות. והתשובה היא פשוט, מי שנובע את זה לענייני יודע, יודע שמין במינו מחריב בה. זאת אומרת, כמשל כשחתיכת בשר קם, נופל בתוך סיר של חלב, מה דינים? להוציא את החתיכה ולשלוק אותה במים ולאכול. מה קרה? שום דבר, הבשר הוא קר, החלב הוא קר, אין שום אפשרות של מים קרים, של נוזל קר, להיכנס תלוי גם את הממשה, את הממשה של המספר דרכים. אם הוא שעה, הוא קו נפל לתוך סיר רותח של חלב, אז בזמן המועד ביותר שהיה הוא קלה. אבל גם הוא לא יודע לעשות דבר, למה? אין שני דברים שונים. איך אומרים שולחן ועל דברה? לא אומרים. למה לא מישהו שבא שבא? כי אלגברה בשולחן הם שני דברים שונים, אז אני אגיד את זה. אם היית שואל אותי, איך אומרים אלגברה באנגלית, נו, הייתי מבין. אנגלית זה מושגים, ואלגברה זה מושג. אבל איך אומרים שולחן באלגברה? אבל איך מדגישים שולחן בבית נגרים, זה אני כן יודע. זאת אומרת, יש דברים שיש להם מגע. דבר שיש לו מגע, אז המגע הזה הזיק לו, פגע בו או לא פגע. אבל שני דברים שלא נשאו לראות. הפגישה ביניהם בכלל לא פגישה, אני לוקח ואני שוטף את זה. וגמרנו את הסיפור.
וזו הסכנה בעיה.
אשור, מצרים, בבל, לא הייתה להם שום אפשרות לפגוע את השקפת העולם היהודית. כי השקפת העולם היהודית הייתה רוחנית, שאמרתי קודם, רוח, שכל, כאילו שהיה משהו באינטלקט, ולהם הייתה עבודה של חומר. אני עכשיו לא נפלט לפילוסופיה שבדבר, אבל הייתה להם. אז ממילא, אין להם נקודת מגע. ברגע שהגיע היוונות, היהודים, היהודים נדלקו על זה. תן לכם דוגמה נוספת. אני חושב שלא הייתה עוד תנועה בתולדות העולם שהצליחה לכבוש יהודים כמו התנועה הקומוניסטית. היום אתם לא יכולים לתאר לכם, אבל כשהקומוניזם הגיע לעולם, אני כבר לא רוצה לומר שהוא הגיע בגלל כמה יהודים טובים שהיו בתמונה הזאת. הייתה אפילו גבירה, עכשיו, זה שהנכד שלו לא רואה בגלל התאווה. בורנשטיין, שמו היהודי היה בורנשטיין, טרוצקי זה היה גינוי. הוא למד את החובץ חיים, החובץ חיים זרקת אותו מהישיבה, וכל ימיו החובץ חיים אמר, אולי טעיתי שזרקתי אותו, היה בעל כישרון גדול. וקיצר, זה עוד סיפור, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב, הנפש לא הגיע, בסדר. על כל פנים, גדולי העולם הקומוניסטי היו יהודים, וגם אני לא אגיד כמה ראשי ישיבות של הדור הקודם נתקשו לקומוניזם ובקושי בקושי הוציאו אותה משם. למה? כי הקומוניזם באידיאלים החברתיים שלו, בשוויון, בזה שהוא אמר אני רוצה לחסל את הרעב, אני רוצה לחסל את הרוע שיש בחברה, קטן ליהודים שהרמה המוסרית שלהם הייתה כל כך גבוהה. אתם מתארים לעצמכם באיזה לב יש לי על אנשי שלום עכשיו והשמאלנים שהולכים לעשות ביום שישי מחאות נגד ההפרדה הגדר, אבל בסתר לבי אני אומר, האנשים האלה הם ברבות, חלקם הכל. כי מה כואב להם? כואב להם שצלם אלוקים כמו הרבושי שובב. אז אני אומר להם, אל תצדק הרבה, אבל בעיקרון יש פה נקודה חיובית. הנקודות האלה שהם סתם פראים, שאוהבים, כי אז הוא יעזור, הוא תופס פרם, הוא הולך סתם להרביץ. אבל מי שבאמת כואב לו שאין שוויון, שהערבי, אני מדבר על זה עם האנשים שיצאו לצבא. אני לפעמים הייתי רואה גם סרטי מלחמה וכולי, איך נכנסת איזו יחידה לכפר ערבי, אתה רואה את הצנחנים הולכים בגבעתי, גולני, איך הם נכנסים לכפר אחד מחפש, ועם הנעל המשומרת שלו הוא נותן זבנג בדלת, והדלת נפתחת, ואישה ערבייה מופחדת נמצאת שם עם הילד הקטן שלה. יש לי מכתב שכתב אחד מהבוגרים של הישיבה בתקופת מלחמת לבנון הראשונה, אחר כך מצאתי אותו בתמונה יחד עם הרב שגר, זה היה מהחבר'ה האלה. אז הוא כותב לי, אני עולה עם טנק, נהג טנק, על שדה לבנוני חרוש, והלב שלי נצבט. הרי אדם אחד פה השקיע פה עמל בשביל לחרוש את האדמה. אז אני עכשיו מפני פיקוח נפש, ואני מפני דאגה להצלת ישראל, אני עולה עם הטנק, אבל הגלגלים של הטנק רומסים עבודה של אדם. זוהי דוגמה של רמה מוסרית מכובדת. זה רמה מוסרית שכשהוא ייכנס לבוסטן של דובדבנים, וכשאני הייתי בלבנון, דובדבנים, אז הם לא נגעו מדובדבן אחד. זה רמה מוסרית. על זה כתוב בניצים דבר נפלא מאוד. כתוב בפרשת עירה נידחת, ונתן לך, שצריך לשרוף את כל עירה נידחת, אחר כתוב, ונתן לך רחמים וריחמך. מה פתאום בא דבר כזה? אומר הניצים, בזמן ששורפים עירה נידחת, צריכים שיהיה לב אביר, לב חזק, שאתה לא מתייחס לרגשות שלך, ואתה הולך ועושה מה שהתורה אמרה. אבל יש חשש שיכנס לך איזה כוח של אכזריות, אז התורה מבטיחה לך, אתה תעשה את מה שצריך, והקדוש ברוך הוא יעזור שהשנאה בלב והאכזריות שאתה צריך לצחוק בעיניים, אתה תופס אותו, אז אתה צריך לתפוס אותו, אבל אם זה ישקיע בך איזה נקודות לא טובות, אז יש אחת התורה שאתה תהיה נקי מהדבר הזה. צריך לעשות את המבצע כפי שרדת בשיא הכוח ולתת זבנג בדלת בכל הפרק שאפשרי, זה פיגוע נפש אותם של חיילים, אבל צריך לזכור את הניציב הזה שנתן לך הרחמים ורחמים. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא הפגישה הזאת עם העולם האחר עשויה להפריע, אבל אתה צריך להיזהר מאוד. עירנות היא דבר שיכול להידבק בך. מציאות, אשוריות, לא יכול להיות. אמר הרב, הלל שאנחנו אומרים בחנוכה, זה הלל על כך שנפגשנו עם היוונים ויצאנו מחוזקים. לא זו בלבד שכלל ישראל לא התייבן, אלא אפילו אותם תופעות שוליות, יווניות, שהיו, גם מהם אנחנו נפטרנו. על זה, על התופעה ההיסטורית הזאת, שהיא למעלה מן הזמן, עליה צריך לומר את הלל, עכשיו נקרא את זה עוד. יש כאן שני חלקים, די, הלל והודה. ואפילו כמו שאמרתי, הצמיד את זה להודות ולהלל, שהם מתייחסים אלינו הימים הטובים. הצד הטוב שישאר לעד בישראל דווקא לבית שישה, זה המשול העצום. זאת אומרת, אתה נגש עם הנוגד שלך, והניגוד הזאת וההתמודדות הזאת מחדדת את עמדתך. החוזק הגדול של
המשול... מה אתה רואה את המשול?
עוד פעם?
מה אתה רואה את המשול?
לקבל את התרבות היוונית, זה המשול הנורא הזה. החוזק הגדול של אמיתת האמונה שיוצאת אל הפועל דווקא, מתי האמונה?
היא שיחות ה...
נכון, זה מגיע למסודנת מתגלגלה לידה שכל הדעות הרעות יוצאות לאור ומתתות תמיד עד שרבים יבעלו מסעתם. זאת אומרת, מי שהיה מבונן בצד לפני ישראל והיה רואה מה שהפגישה עם היוונים חוללה, היה גנה לו שהן בולות את אמונת ישראל. באמת הייתה סכנה גדולה? נחשב ברגע כהיסטוריונים בלי אמונה. אין שום הסבר איך כפר קטן כמו מודיעין, שהיה בו ציור קטן של משפחה אחת, חולל שינוי בהיסטוריה העולמית. בדרך הטבע, כבר אמרנו בפעמים הקודמות, שיש לבני אדם הרגשה של נחיתות כלפי התרבות, כלפי המצליחניות, להיות אין. למה אתה רוצה שאתה תהיה אין שלו? אולי הוא צריך להיות אין שלך? למה כל המחשבה אין זה למי שהוא מצליח? זה טבע האדם. אז מי שהיה מבונה מהצד, היה חושב לבוא, איך אפשר להבין דבר כזה? רבים יבלו בסייטן, זאת אומרת, מהמסע שהשבות היוונית וידעו שהן בולעות את אמונת ישראל, וכאשר למרות כל אלה קמו בנית עובד, למרות כל ההסברים ההיסטוריים, דבר אלוקינו יקום לעולם. אז מה אני יכול לגרום מזה? הרי בגלל שבישראל זה כאדם מתרומם, אני חייב עוד פעם לחזור על מה שאולי כבר אמרתי לכם פעם, על המייסים טומי.
מי?
טומי. מי זה טומי? נדמה לי חלוץ, מה אני יודע מה. שטומי הוא היסטוריון קנדי, מפורסם מאוד. פרק באזרחות, משרד החינוך הוציא את זה. היה מייסים, שהיה יהודי אחד שהיה שגריר ישראל באוטווה, בקנדה. קראו לו רבי אנג'ל גוני. למה קראו לו רבי אנג'ל גוני? על שם הריגבז. הריגבז, בעל המחלוקת של הרב קוק על היתר המחירה. רבי אנג'ל גוני סלוצקי, חי בצפת. והיה אדם גדול. והיה רב אחד שהיה התלמיד שלו, הכיר אותו. לרב הזה קראו הרב הרצוג. ולרב הזה היו שני בנים, אחד קראו לו חיים, ואחד קראו לו ילדים דוקטור יעקב הרצוג. אתה מכיר מכון יעקב הרצוג? אז שם רבי אנגל גדולי. אתם יכולים לראות שבאחד המקומות באבן העזל, של רבי סגן מנצר, כתוב ביקשה לרבי אנגל גדולי. הרב הרצוג ביקש מהרב, רבי סגן מנצר, שילמד חבוצה עם הבן שלו. הוא היה פה כמה בישיבה, כמה פעמים הוא עזר לנו להפיג את המדרש פה, הוא היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה. אז הוא היה שגריר ישראל באוטווה. והיה שם היסטוריון אחד טונדי, אוהד ערבי מושבע, והוא קטרג על כלל ישראל נורא רעים. קיצור, יעקב הרצוג זרק לו פעם באיזה פורום, בוא נתווכח על זה. והוא קלט את הכדור, והסכימו ביניהם שהם ירדו באיזו אוניברסיטה גדולה ולא מכירים את הסיפור בכלל?
נשמע כמו סיפור לפני 500 שנה. לא,
אז... הוא תוהב לספר, אני גם מספר שהוא קיבל על הראש בזה. אבל תשמע את הסיפור, סיפור שמשרד החינוך מחייב אותו לבוא לשולם. והם קבעו ביניהם באיזו אוניברסיטה בקנדה לעשות ויכוח במחוץ אלפי איש. הוא קיבל למחרת מברקים ממשרד החוץ, אתה ירדת מדעתך, אתה עשית לנו ויכוחים כמו הנוצרים, כמו בימי הרמב"ן, כמו בימי זה, מה עשית ויכוחים? זאת אומרת, זה שיטה, אני חושב, לא מודרני, מה קרה לך? והוא הסביר שהסיטואציה הזאת כזאת, שהיה מוכרח לסתום לו את הפה.
וזה מוכרח?
תשמע את הסוד, אבל זה סיפור מלאשי. סיפרה אשתו, היא עוד חיה, פנינה, אני זוכר אותה כבתור בחורה, פנינה הרצל, את הפנינה שחור, שבלילה שלפני זה הוא אמר תהילים, וכתב את עברית לאבא שלו שהתפלל לה שיצליח מחר. מה שהיה שם בביקוח התפרסם בחוברת בשם עם לבדד ישכון. החוברת של דוקטור הרצוג, הרב דוקטור, אז הסמיך היה תמיד חכם גדול, הרב הרצוג, הרב הרצוג הצעיר, הכי גדול של הנשיא. באמת, גם את הבנות שלו, כל בנים, אז שם כתב עם לבדד ישכון את האיסור שיש חוקי היסטוריה, וחוקי ההיסטוריה לא תופסים בכלל ישראל. טוב, וההיסטוריון טען שיש היסטוריה ממילא לכן הערבים יכולים לגור בארץ הזאת, את כל הטענות האלה. והוא אמר, אתה צודק בכל, אבל ההיסטוריה היהודית יש לה כללים אחרים. וזה עכשיו, במשרד החינוך כל כך הבין את המשמעות שהתפיס את החוברת הזאת, על כל מיני היו שנים של המדינות. זה היה שנתיים לפני מלחמת ששת הימים. ביום ששחררו את הכותל, מקבל יעקב הרצוג טלפון מטומבי. צדקת? מה צדקת? הוא אומר, שמעתי את הצנחנים על יד הכותל, והבנתי אותך. אז הרצוג שואל אותו, הרי אתה לא מבין עברית, מה אתה שמעת שם? אז הוא אומר, האנטנות ההיסטוריות שלי הן מאוד רגישות, והן קלטו מה קרה שם. זו תשובה של אדם ברמה. זאת אומרת, הוא אמר, אני לא הבנתי אף מילה מה שאתה אומר, אני דיבור, אבל אני ראיתי את הבחירות, שמעתי, הבנתי, אנשים הללו היו בני 19, בני 20, זאת אומרת שהם מעולם לא היו על יד הכותל, למה הם בחרו? ואז הבנתי שיש בכלל ישראל מסורות כאלה שהן לא עוברות דרך הראש, אלא זה עובר דרך דברים מיוחדים במינם שבהם עם ישראל מצטיין בדרך. בימים אחרות, חוקי ההיסטוריה הפועלים, וזה באמת הסוד הפשוט והגדול כאחד של הסתלטות עם ישראל. איך באמת זה מוסבר? אין שום חוק שמסביר את זה. זה מה שאומר, רבים יפעלו בסרטם, והפגישה עם היוונים גם היא הייתה צריכה לחסל את עם ישראל. ומאז היוונים עד היום, הפגישות הללו חזרו בכל מיני וריאציות. וכאשר למרות תורה לקמנו בני תודה, ודבר אלוקים יקום לעולם, הרי נגלתי ישראל בקרנה מתרומם. זאת אומרת, אנחנו יצאנו מתוך המאבק הזה מחוזקים. גם אותם הקניינים שהם טובים, גם אותם הקניינים שהם טובים לשמש את האור האמיתי של התורה, שנלקחו מוצר הפגישה היוונית, וזה מה שאמרתם קודם, אריסטו, רמב"ם, בלי שאני נכנס לזה, מאותם הדעות דקרבים לאורך הדמיין אותם. וכאן הוא הכניס. לא לקחו מהיוונים דברים כמו שהם. לקחו אותם ועברו להם, עברו אותם תהליך של צירוף, שנצרפו ונתארו, בדרך כלל כשלוקחים דברים עבים, ממתכת, מה צריך לעשות? אתם צריכים להביא אותם באש, חשוב בפרשת מטות. תעבירו באש. אז הוא אומר, באיזה אש הביאו אותם? תראו את המליצה. באש דת של תורת אמת. באמת הביאו אותם. זאת אומרת, לקחו יסודות של השקפה היוונית, קדמות העולם, וכל מיני כללים בפילוסופיה, והעבירו את זה בקור
הזיקור.
בקור.
שיסור של זיקור.
של
זיכוך, להוציא את הדברים הלוחמים, להשאיר את ה...
כן, אבל זה הרבה יותר חזק, להסיר מהם כל סיגריהם ובדיריהם, להסיר הכל סיגרי, לצרוף כבור סיגרי, זאת אומרת, העבירו את הדברים הללו, ואז כמובן קודם כל זה קורה, זה אש, אבל זה מכניש את כל הדברים האחרים, ואז יש לך נטו של דברים טובים. זאת היא הטובה העליונה שמעת השם הייתה, זאת להכין הכל לעתים ואחרים. עכשיו הוא יוכניס לך עוד מומן. הנה יד השם המכוונת את ההיסטוריה. זה היה מעט השם, שהוא לא השלים. מה אנחנו רואים בהלב? קבלים להודות
להלב.
מעט השם הייתה הזאת, היא נפלט בינינו. מה תיבוא של הפסוק? קרה פה משהו שהוא היה מעט השם, והוא נפלט בינינו. נפלט בינינו לא במובן של נפלט גדול, אלא נפלט תמוה. לא נפלטי ממך, דבר שלא לא מתיישב אל השכל, אבל מעט השם הייתה זאת. הייתה זאת שניפגש, נתמודד, היו אומנם חללים של ההתמודדות הזאת בצורה של מתיימנים, אבל העם היהודי יצא מחוזק בדבר הזה. זו טובה אלונה שמעט השם הייתה זאת, להכין הכל, כל מיני הכנות, זאת אומרת, כל מיני פעולות פוטנציאליות שהתמודדו, שיקום החשמונאים, שהיה אתיופים, ששמונה צדיק, התפגש איתם. כל הדברים הללו, הם היו מרכיבים שכדי שהקדוש ברוך הוא ייטיב באחרים. על זה ראוי לקבוע הלל. שמעת בו, הלל שאומרים בחנוכה, על מה הלל? על הפגישה שבסופו שלה הייתה מוסכת. הפגישה עם העולם היווני, שהעם היהודי, ממונתו יצאו ממנו מחוזקים. אז קבעו שמונה כימי חנוכה אלו להודות ולהלל, להלל, לומר הלל, על הפגישה שחזקה את האמונה, ושהאמונה היהודית לקחה יסודות, העבירה אותם דרך כור המבחן של אש התורה, וצרפה את זה ליהודית להתקדם באור הדמיון. זה צד אחד, יש עכשיו קצת נוסף הודעה, אז אני מדבר בפעם הבאה.